בוקר טוב לכל הציבור היקר. אנחנו סיימנו את התוספות היחסית קצת קשה בסוגיה. אנחנו עומדים בתוספות השני. רק אתמול עדיין שאלו אותי כמה אנשים על התוספות, אז אני חשבתי לשאול שאלה את הציבור. אני לא רוצה לחזור עליו עוד פעם, כי זה ייקח את כל השיעור. רק אם הציבור מעוניין, רק שאני אכתוב על הלוח או נחזור על העקרונות שיוצאים מהתוספות, כאילו על הראשי פרקים של התוספות, על העקרונות. אני מתכוון לתוספות, הוא ואשתו ניזונים מהם. אז היות ואני לא בטוח שזה משאלה של כל הציבור, אולי רק חלק, אז אני אעשה פשוט הצבעה על זה ואני שואל, מי מעוניין? שאני רק אסכם בקצרה את העקרונות שנובעים מתוספות הוא ואשתו. הושיע את עמך וברך את נחלתך, אורים ונשאים עד עולם, יותר ממניין. בסדר? בסדר, אז אני אעשה את זה ככה, כמו שלבקשת חלק מהציבור, אבל חלק נכבד מהציבור, ואני אסכם את זה בצורה הבאה. אפשר לבקש מישהו מוכן להתנדב למחוק את הלוח, ועד שימחק הלוח נלמד את התוספות על מנתו לזהות מנכסיו. נקדים את התוספות הבא. התוספות הבא אומר על מנתו לזהות מנכסיו ובאשתו מבעיה. אז הגמרא עושה מין קל וחומר. מה קל וחומר? ומה שם האלמנה ניזונת מנכסי הבעל, קל וחומר שהאישה תזון מנכסי הבן. מנכסי הבן. אז של התוספות שיש הבדל בין השניים. מה ההבדל בין השניים? אני קורא בתוספות. המתון לזו את מנכסיו של הבעל, של הבעל של הבת, ובאשתו מבעיה שאיזונו מנכסי הבן. אבל גב דלא דמי, זה לא דומה, למה? דעתם אין יכולים לירש, אלא מה שהוא מוריש. נו, באמת מוריש, כי האבא מת, מוריש לבת, והבת מתה, ומורישה לבעלה. אבל העניין הוא שהיא מורישה לבעלה קרקע המשועבדת כבר מקודם לאלמנה. אז מה יוצא? שכאילו שיבוד זה מינוס. שיבוד זה מינוס בירושה. כלומר, השיעבוד הוא קודם לירושה. אז אם כן, אומר התוספות, הטעם אין יכולים לירש אלא מה שהוא מוריש. והוא מוריש קרקע שיש אליה שעבוד של מזון האלמנה. ומזון האלמנה הוא, מי זה הוא? מי זה מזון האלמנה הוא? הוא שמת. רגע, כתוב אלמנתו. כתוב הרי אלמנתו ניזונת מנכסיו, אז מה היה הסדר? קודם הוא מת, אחר כך אלמנה רוצה לאכול, אחר כך אפילו הבת שלה מתה. אז אלמנתו ניזונת מנכסים שהוריש הבעל, הבעל שלה. אז אומרת לפחות, ומזון האלמנה הוא חייב מקודם. אז מה רוצה להגיד מקודם? רוצה לומר שהנכסים השתעבדו למזון האלמנה. אז שמה זה, אומרת אותו, שמה זה יותר פשוט, כי הנכסים שמה השתעבדו למזון האלמנה. אבל זה לא פשוט. למה? כי מזון האלמנה לא גובה מן המשועבדים, והבעל נקרא לוקח. מכל מקום, מה הייתי הכי? ככה מביאה הגמרא. כלומר, התוספות מציגים שאלה על הגמרא ואומרם, זה שלמנתו לזול את מנכסיו, זה מה שמגיע לה, זה השיבוד שהיה לה, עוד לפני הירושה היה מגיע לה, אז מה גמרא והראיה? מה הייתי אחי? הועיל ועלמו הרבנן לשיבודה דידה, השיבוד של המזון אלמנה כל כך חזק, שגורם שאף מן הבעל, שבעצם מעמדו הוא לא כיורש רגיל של אשתו, הבעל הוא לא רק יורש של אשתו, אלא כלוקח של נכסי אשתו. אבל היא גובה, מהלוקח הזה היא גובה. למה? כי זה לוקח בלי כסף. אבל גם שלא הייתה גובה מלוקח אחר, כמו שתוספות הקודם הסבירו, שמלוקח אחר היא לא גובה. אז מה? אז הבעל הזה הוא לא לוקח רגיל, כי הוא לא השקיע כסף. לכן לא עשו לו שום תקנה, והוא כאילו לוקח, יורש קרקע משועבדת, אז לכן גובים ממנו. אז מה מביאים את הנקודה משם? שאלמנה שמגיעה למזונות גובה מלוקח שלא עלה לו כסף. שמה מעמדו לכן? כי יורש. אבל גם זה לא הייתה גובה מלוקח אחר. החינמי או קל וחומר, איתלן לתיקוני. כלומר, לא מדברים פה מעיקר הדין, אלא לתיקוני. במה? בכותב לבנו. שבנו גם כן הוא לוקח. למה הוא לוקח? כי שוב הוא קיבל מתנה, אבל הוא לוקח כזה שלא השקיע כסף. אז לוקח שלא השקיע כסף, צריך לתקן תקנה לטובת אשתו, או לטובתו, שהוא ואשתו ניזונים מהם. וכמובן, שאמרנו שאשתו יש לה שיעבוד, אבל הוא בטח אין לו שיעבוד, כן? אז הוא בכלל כאילו מחוץ למשחק, הוא זה לא קל וחומר. כל הקל וחומר הולך על אשתו. טוב, זה תוספות הזה. עכשיו, כיוון שתודה רבה על מחיקת היפה של הלוח, אנחנו נעשה עקרונות, ואנחנו נלך לפי סדר התוספות, ומהו העיקרון הראשון? העיקרון הראשון, אני הולך כאילו one by one, עקרונות הכי פשוטים. עיקרון הראשון, הכי פשוט, שכתוב בתוספות, אני הולך לפי העקרונות הלוגיים, לא עקרונות שכתובים. העקרונות הפשוטים ביותר. העיקרון הראשון, אני חוזר על עצמך, אנחנו אוחזים בנושא סיכום, תוספות, דיבור המתחיל, ובאשתו. בסיכום אני כותב רק את העקרונות ההגיוניים, לא את המהלך. עיקרון הראשון הוא, הכי פשוט, שהוא לא כתוב בתוספות, הוא שבעל חוב, בעל חוב רגיל, גובה מנכסים משועבדים הנמצאים אצל מי? בעל חוב גובה מנכסים משועבדים הנמצאים אצל מי? קודם כל יורשים, דיינו יורשים זה היתומים, זה אחד. שתיים, לוקח של הקרקע. ג' מקבל מתנה. בסדר? בעל חוב גובה בנכסים משובדים אצל המנפאים, אצל יורשים, לוקח, מקבל מתנה. בסדר? נכון, זה העיקרון שבבסיס התוספות? העיקרון הראשוני שבבסיס התוספות. עכשיו, ברשותכם, אני מחבר לזה את הנימוק, כאילו, אני מחבר לזה את הנימוק המופיע בתוספות אלמנתו, שמה כתוב שם העיקרון? אין יכולים לירש, אלא מה שהוא מוריש. ומזון האלמנה הוא חייב מקודם. כלומר, הנימוק הוא בגלל זה שהיורש או הלוקח. אני כותב את הנימוק מלשון התוספות עצמו. הנימוק הוא שהיורש או הלוקח. אני כותב בלשון התוספות הבא. הלוקח אינם יכולים לירש או לקנות או לקנות, אלא מה שהוא מוכר. אלא, אני כותב בלשון התוספות לקמן את הנימוק, שהמקבל הוא המוכר, אינם הולכים לירש או לקנות, אלא מה שהוא מוריש או מוכר. ולקחו נכס משועבד. אז יש פה כבר הנימוק שבעל החוב, אנחנו יודעים למה? כי הם קנו מראש קרקע עם שיעבוד. אז הנימוק כאילו מופיע בעזרת התוספות הבא. זה הכלל הראשון העולה מתור דברי התוספות. בסדר? עיקרון שני, שאני הולך לא לפי סדר התוספות, אלא לפי סדר העקרונות ההגיוניים. עיקרון שני שממשיך את המהלך הזה, זה מה שכתוב בסוף השורות הצרות, הפסקינן בסוף גט פשוט, הלכתה, מיל ועל פה גובה מן היורשים, מן היורשים. אני קופץ, אני כותב את העקרונות לפי ההיגיון, לא לפי הסדר התוספות. עיקרון שני, הדפסקינה בסוף גט פשוט, הלכתה מיל ועל פה, כן? זאת אומרת, בעל חוב התכוונו שטר, כן? בעל חוב שיש לו, זה התכוונתי שיש לו שטר, כן? עכשיו, אני קופץ לעיקרון שני, שהוא המשכו של זה, הוא מביא מגט פשוט, הלכתה, מיל ועל פה גובה מן היורשים, ולא גובה מהלקוחות. תוספות אומרים שהלכתה, הוא מצטט בבטרה קופה ענבר, מיל ועל פה, מיל ועל פה, דגש על המילים מיל ועל פה, גובה מן היורשים, ויותר חשוב זה הצד השני, ולא מה? ולא מן הלקוחות. למה לא מן הלקוחות? כי זה מיל ועל פה. מיל ועל פה, אז הם לא ידעו להיזהר. לא ידעו להיזהר, אין קול. אין קול, מצד שני הם השקיעו כסף. אין קול, והם רכשו בכסף. אז אם כן, מצאנו הבדל בין מיל ובשטר ומיל ובעל פה. שמילה בשטר גובה מהיורשים ומן הלקוחות, מין ועל פה גובה מן היורשים ולא מן הלקוחות. עד כאן הדברים הפשוטים לפני התוספות, שהם מצטטים. כן? שלב הבא. מי מציע מה לכתוב שלב הבא? שלב הבא. מקבל מתנה. האם מקבל מתנה כמחר או לא כמחר? מצד אחד אפשר להגיד מקבל מתנה, קיבל בחינם, אז הוא דומה ליורשים. מצד שני אפשר להגיד לא, אילב דעבד לניח נפשי, לא יאיב למתנה. אז היסוד של התוספות הוא שמתנה שווה, כל התוספות הולך על הרעיון, מה רעיון מתנה שווה למחר. למה? כי הוא השקיע, לכן הוא קיבל מתנה, כן? השקעה מצידו. משהו השקיע, ההשקעה מצידו יצרה את המתנה. לכן מגיעים למסקנה הזאת, הימין ועל פה גובה ממתנה, מסקנה, לכן לפי התוספות מה יוצא? מיל ועל פה, גובה ממתנה, לא גובה ממתנה. לא גובה ממתנה. בסדר? כמו שלא גובה מלקוח. בסדר? אם כן, מתנה היא כמו מחר. מתנה היא כמו מחר. למה? כי אדם משקיע מצידו והשקעה מצידו יצרה את המתנה. בסדר? זה הרעיון של התוספות. בסדר? לאור הרעיון הזה, באים עכשיו לדון על תקנה חדשה. ומהי התקנה החדשה? אין מוציאים למזון
האישה. וגם האלמנה. וגם הבנות. לא רוצים למזונות ממה? מנכסים משועבדים. למה? מפני תיקון העולם. מפני תיקון העולם. למה? לפי שאין קצובין או לפי שאין כתובין? לפי שאין קצובין, אז הלוקח לא יודע כמה להיזהר, או לפי שאין כתובין, זה לא כתוב בשטר, אז הוא לא יודע כמה להיזהר. עכשיו באים להגדרה. מה עם הנכסים המשובדים שאין מוציאים למזון האישה והאלמנה? על איזה נכסים משובדים אתה מדבר? שלוש אפשרויות נדון בהן. אפשרות אחת, מה יורשים? כאילו אני סתם סוכר את האפשרויות, זה לא נכון. אפשרות אחת ליורשים. אפשרות אחת ללקוחות. מה שתוספות דן זה על מקבל המתנה. והנה, כמו כל דבר, שני דברים פשוטים, והשלישי הוא החידוש. אין מוזמין לא מנכסים משועבדים. מה יורשים גובים או לא? למה? אחרת איך האלמנה תאכל? היא אלמנה. ויש לה שיעבוד, איך היא תאכל? ומה היא תחיה? אז מה יורשים? גובים. ואני כותב, אך מן היורשים, אך מן היורשים, בוודאי מוצאים. למה? כי הם לא השקיעו כסף, אז לא עשו להם תקנה. אז היורשים ודאי מוצאים לבזון האישה, האלמנה והבנות. אוקיי. אז מה, השארתי פה מקום, מה זה נכסים משובדים שאין מוצאים למזון האישה? על איזה נכסים משובדים אתה מדבר? והוא אומר, קודם כל מה? לקוחות. עד כאן פשוט. פשוט לתוספות, שמה? שלא מוצאים למזון האלמנה, מהלקוחות, אבל מוצאים היורשים. עד כאן זה פשוט, זה לפני התוספות. מה הנידון של התוספות? מתנה. האם מתנה כן גובים או לא גובים? מה אם שני הצדדים הסתכלויות? מצד אחד מתנה, הוא לא השקיע כסף, קיבל בחינם, קיבל בחינם, אז הוא כמו יורשים, לא נכון. למה? כי אמרתי בעולם הזה, אין מתנות חינם. אם אתה קיבלת מתנה, סימן דברים בגו. דברים בגו, השקעת. אז לכן מה? לקוחות שווה גם כן למתנה. זאת אומרת, שלא גובים למזון האישה והבנות. עד כאן התוספות אומרים. אומרים מסברה, אומרים גם מראייה מגמרה. ראייה מגמרה. מה ראייה מגמרה? לדבר הזה. מהי הראייה של התוספות? ראייה שכתוב, הכותב, כל נכסיו, למי? לבנו. אז מה כתוב? הוא ואשתו ניזונים. למה כתוב בנו? הלאחר, הכתב לאחר, במתנה, אין ניזונים. למה לא ניזונים? כי מתנה כמכר. ולכן אין ניזונים ויש פה תקנה. אם כן, לסיכום, הנושא מתנה כמכר בינתיים יש לו ביטוי בשני מקרים היסוד. היסוד של התוספות הוא, סיכום התוספות הוא שמתנה כמכר. זה היסוד של התוספות. והוא מביא לזה שני ביטויים לסיכום. אחד, מיל ועל פה, שגובה מהיורשים ולא גובה מלקוחות, והוא גם לא גובה מנכסים משובדים ולא ממתנה. זה יסוד אחד. אז מיל ועל פה לא גובה, לכן מיל ועל פה גם כן לא גובה ממתנה. זה יסוד אחד. והיסוד הזה, תזאת, כותב אותו אחרי הדבר הזה, ראייה מי כתוב, ובאשתו ניזונים מהם. משמעה לאחר, לא ניזונים. זה ראייה שמתנה כמכר. סיכום, מתנה כמכר לגבי שתי דברים. א', מיל ועל פה לא גובה ממתנה, וגם כן מזון האישה והבנות לא גובה עם מתנה. עד כאן דברי הרעיון המרכזי של התוספות. עכשיו, על הדרך, הוא גם מסביר גמרא. על ידי כך.
איזה גמרא? שהמוצא שטר חוב, שיש בו אחריות נכסים, לא יחזיר. למה? משום חשש פירעון וקנוניה. ושטר שאין בו אחריות נכסים, יחזיר. דלוגה בממשבדי. אז יש
כלל, כלל, והוא המוצא שטר חוב, אז תלוי איזה שטר חוב. אם יש בו אחריות נכסים, מה זה אחריות נכסים? לגבות מן המשועדים, לא יחזיר. למי לא יחזיר? למלווה. אפילו חייב מודה. מי זה חייב מודה? מי זה חייב שמודה? הלווה מודה. מודה שמה? מודה שמה? מודה שלא פרה. מודה שלא פרה, אז אנחנו אומרים, הוא מודה שלא פרה, אז נחזיר למלווה. לא, אולי הוא עושה קנוניה כנגד מי? כנגד הלקוחות. אז לא, גובה אפילו חייב מודה, מחשש פיראון וקנוניה, קנוניה על הלקוחות. זה אצל מלווה בשטר, שיש בו אחריות נכסים, אז זה גובה. סעיף 6 הוא מקביל, אני חוזר, סעיף 6 מקביל לסעיף 1. בסעיף 1 מה כתבנו? בעל חוב בשטר שגובה מנכסים משובדים, הנמצאים אצל יורשים, לוקח קרקע, מקבל מתנה, הנימוק, היורש המקבל, אינם יכולים להירש לקנות אלא מה שהוא מוריש, מוכר ולוקח, הוא לקח נכס משועבד. עכשיו, המוצא שטר חוב, ששטר חוב בדרך כלל יש בו אחריות נכסים, כל שטר יש בו, מה זה אחריות נכסים? שיעבוד. אחריות נכסים פירושו שיעבוד, שהוא גובה מן המשובדים. אז אומרים לא יחזיר, למה? אולי אתה עושה קנוניה ואתה מודה שאתה חייב כדי שיגבו מלקוחות, אחר כך אתה מתחלק. חצי חצי בשלל עם המלווה שגובה פעם שנייה. אז לא יחזיר את השטר. זה המוצא שטר חוב שיש בו אחריות נכסים. ולעומת זאת, המוצא שטר חוב שלא גובה מהמשובדים, אז בוא נגיד, סתם שטר חוב יש בו אחריות נכסים, אבל אם ייתנו בפירוש שלא יגבו מן המשובדים, שזה כתוב בפירוש, שלא יגבו משובדים. למה? כי כך כתוב בשטר, כך כתוב בשטר, אז מה הדין? יחזיר או לא יחזיר? יחזיר. למה? האם יש סיכוי שהוא יעשה קנוניה ללקוחות? לא. שואל תוספות, אבל שואל תוספות שאלה. אבל אולי יחזיר, אני רוצה לכתוב ככה, יחזיר למלווה אם לווה מודה שלא פרה. אם לווה מודה שלא פרה. והשאלה הנשאלת כאן היא, מה אם קנוניה מקבל המתנה? אם נגיד שגובים מקבל המתנה, אז זה קנוניה נגד מקבל המתנה. תשובה כבר כתבנו בסעיף 2. שמין ועל פה גובה מן הירושים ולא מן הלקוחות, בסעיף 3 כתבנו שמתנה שווה למכר, שלא גובה. אז לכן הוא יחזיר. למה אין קנוניה? אין קנוניה. למה אין קנוניה? כי לא גובה, לא גובה לא מלקוחות וגם לא ממתנה. למה לא גובה? כי מתנה כמכר, כמו שכתבתי. זה העיקרון שהתוספות הולך עליו, הולך עליו, אז אם כן, מה התוספות רוצה להגיד? שבעיקרון שלו כל הזמן, שמתנה היא כמו מחר. עכשיו, התוספות אומרים באמת, הראיה מכאן היא לא כל כך ראיה. למה לא ראיה? למה היא לא ראיה? כי פה כותב נכסיו לבנו, מה אמרנו? הוא ואשתו ניזונים. הכתב לך במתנה, אין ניזונים, זמן שמתנה כמחר. אומר התוספות, זה לא ראיה חזקה. למה? כי באמת יש, באמת יש חידוש, או שני חידושים בדין הזה שלנו. מה החידוש האחד? אחד, מטלטלין. שתיים, הוא. שני חידושים. למה? כי כל הנושא שלנו רק בגבייה מקרקעות. אבל בטלטלין לא משתעבדים, אז באמת יש אצלנו, באמת כאילו זה לא ראיה חזקה, זה רק ראיה, אבל זה לא ראיה חזקה. לכן הוא צריך את הראיה השנייה. אז למה בכיבד יש חידוש אצלנו? שא', הוא גובה, למרות שהוא אין לו שום דינים לגבות, כאילו על הוא אין הנימוק שכתבנו כאן, הנימוק, היורש או הלוקח, אינם יכולים לירש לקנות, אלא מה שהוא מוריש, שמוכר או לוקח נכס משועבד. כי הבן לא לקח נכס משועבד להוא, בכל אופן הוא גובה, אז הוא זה בטח תקנה מיוחדת, ומטלטלין זה בטח תקנה מיוחדת. כלומר, אז אפשר לכתוב, שזה החידוש, זה, יש חידוש מטלטלין והוא, ולכן דווקא בנו המאחר, פשיטה שלא גובים, מה לא גובים? מטלטלין וגם הוא. מאחר פשיטה שלא גובים בשבילו ולא מטלטלין. זה התוספות כאילו דוחה את הראייה, אבל אפילו שהוא דוחה את הראייה, הוא אומר זה נכון שמתנה היא כמו מכר. אני דוחה את הראייה, אבל באמת מתנה כמו מכר. עכשיו הוא מביא עוד ראייה שמתנה כמכר, מיש נוחלים. מה כתוב שמה? ירושה דאורייתא, נתן לזאת מנכסיו, מתנת שכיב מרא דרבנן, לא כל שכן. מה היסוד של התוספות? נכתוב, נראה איפה נכתוב את זה. אמרנו ככה, בואו נכתוב את זה פה. אין מוצאים לזאת ישבה בנות, נכסים משובדים. לקוחות שקיבלו מתנה, או לקוחות או מתנה, בני תיקון העולם, שאין קצובים. אך מן היורשים, מוצאים לזאת האישה והבנות. פה נכתוב את זה. ומה דין מתנת שכיב מרע? מתנת שכיב מרע דרבנן. אנחנו אומרים, כל שכן. מה הכל שכן? אם גובים היורשים שירשו מדאורייתא, אז מתנת שכיב מרע דרבנן, כל שכן שגובים ממתנת, שכיב מרע דרבנן, כל שכן שגובים. עד כאן הגמרא במסכת בבא בתרא. אומר התוספות, אם אני אומר שגובים מתנת שכיב מרע שהיא דרבנן, אתה מבין מזה שמתנה דאורייתא? כאילו תוספות עושה דיוק. אם אומרים שגובים מתנת שכיב מרע דרבנן, למזון האישה והבנות, כי זה דרבנן. סימן שמתנה דאורייתא, לא גובים. ולמה מתנה דאורייתא לא גובים? כי אמרנו שמתנה כמכר. זה היסוד של התוספות בכל המקומות, שמתנה היא כמכר. עד כאן הסיכום של התוספות. מלבד הנקודה האחרונה, יש תקנת הגאונים. מה תקנו הגאונים? שאישה גובה כתובתה ומזונות ממטלטלי דייתמי. אז היא גובה גם ממתנת שכיב מרע דרבנן. אז מה יהיה ממתנת בריא? יצא שהיא לא תגבה. למה היא לא תגבה? כי מתנה כמכר. אז אם כן, יש בתוספות עוד הוספה קטנה בסוף, שכל הטבלה הזאת מדברת על קרקעות, כן? על קרקעות. עכשיו יש תקנת הגאונים. בואו נכתוב מה תקנת הגאונים. הגאונים שמטלטלין משתעבדים כמו קרקע. אז מה התוצאה? נחבר את זה לטבלה שלנו. מי שדינו לגבות מן הקרקע, דינו לגבות גם מן המטלטלין. אבל מקום שאין דינו לגבות מן הקרקע, גם לא יגבה מן המטלטלין. אז לכן, מה יוצא? התוספות אומרים, מזון האישה והבנות מטלטלין דיורשים. גובים או לא גובים? גובים. תקנת הגאונים שמטלטלין משתעבדים, כמו קרקע, ולכן גובים ממטלטלין של היורשים. למה? למזון האישה והבנות. למזון האישה, האישה הכוונה האלמנה, כן? האלמנה והבנות. למה? כי מטלטלין זה כמו קרקע. עכשיו, האם גובים מלקוחות? לא. האם גובים ממטלטלין של לקוחות? לא. האם גובים ממקבל המתנה? פה תוספות מלביש את העיקרות, את המספר 7, על גבי העקרונות שלו. מתנה היא כמו מחר. אם מתנה כמו מחר, אז לא גובים מלקוחות. אז גם לא גובים ממטלטלין של מתנה. אז אמרנו, גובים דרלין של יורשים, הבנות, ולא מלקוחות, ולא מלקוחות, ולא ממקבל מתנה. למה? כי אם מקבל מתנה לא גובים גם מקרקע, לא גובים גם ממצלטלים. זה היסוד של התוספות.
בסוף התוספות, אם כן, ברוך השם, הצלחנו לסכם סיכום טוב של התוספות. מי שהעתיק את זה מהלוח, אני יודע לו שמישהו אחר כך יצלם לי את זה וייתן לי, כי זה עקרונות חשובים, חשובים בתוספות. יש בתוספות עוד עיקרון דרך אגב, שלא כבר אין לי מקום לכתוב, אז נגיד אותו רק בעל פה, שהתוספות אומרים שלפעמים יש חילוק בין מתנה למחר. מה? שעשה שרוע פוטי כי הוא מחרו, אז בעל חוב לא גובה ממנו, אבל עשה שורו אפוטיקי ונתנו, בעל חוב גובה ממנו. אז זה דין, פה יש חילוק בין מחר למתנה. יש חילוק, לא כמו הנאמר פה, לגבי התקנה הזאת. וכן בהנזקין, יש תקנה, אין נפרעים מנכסים משובדים במקום שיש בני חורין. הגמרא דנה במתנה האח. טוב, עד כאן. סיכום של כל התוספות, נחזור על כל הסיכום בבת אחת. תוספות אומר שמתנה דינה כמו מחר, לכן במקום שגובים מהלקוחות, גובים מקבל מתנה. במקום שלא גובים מלקוחות, לא גובים מקבל מתנה. מי הוא זה ואיזה הוא שלא גובים מהלקוחות? תוספות מתבסס על שני מקרים עיקריים. אחד, מיל ועל פה שגובים מן הירושים ולא מן הלקוחות. שתיים, מזון האישה והבנות, גובים היתומים ולא מלקוחות. אז בשני המקרים האלה גובים רק ביתומים ולא מלקוחות. מה הדין במתנה? מה לעשות בשניהם? מיל ועל פה לא גובים מתנה, וגם מזון האישה והבנות לא גובים מתנה. זה סיכום התוספות בצורה הגיונית. האם הכל ברור? יש שאלות על כך? או הכל ברור? ונמשיך את דברי הגמרא הלאה. את דברי הלאה. טוב, אני רק רוצה להדגיש מה שאמרנו אתמול, והוא שבגמרא אין סברות הפוכות, כן? אבל למרות זאת, כאן בגמרא יש דבר שהוא סברות הפוכות. למה? כי מה תקיפלה רבי זיירה, אז הוא מגדולה מזו אמרו, מה, את הדין הזה, אז כל שכן כאן, סוף שואלים, הלכת הכבטא, אין הלכת הכבטא, אז אומרים, לא, הלכה לא, לא כמותו. אבל את הדין מה שלך רבין בגרדי, זה כן הלכה. וזה גדולה מזו, נו, אז מה נשאר? מה שהלך רבין זה הלכה, וזה לא הלכה. למה זה ככה? כי באמת זה שתי תקנות. שמה, בדין של אלמנה ובת, עשו את הבעל, שהוא בעצם לוקח, עשו אותו כלוקח, אבל לא במקום פסידה של האלמנה. היות ואלמנה מגיעה למזונות, והוא לוקח כזה שלא השקיע כסף, אז אומרים, תשמע, אתה תהיה כמו יורש. ויורש, מה יורש יורש, אומר התוספות, יורש יורש, מה שהם נותנים לו. אז נתנו לך נכס שמשועבד למזון האלמנה, אז תן לאלמנה לאכול. אומר, אני לוקח, אם אתה לוקח, שלא השקיע כסף. מי שלא השקיע כסף, אז מוצאים מידו. זה אצל מה ששלח רבין באיגרתי ברם, הכותב כל נכסיו לבנו, כתבת לבן שלך את הנכסים, לא התייעצת קודם מה לעשות, נתת. אז גמרנו. אם גמרנו, אז הבן הזה עכשיו הוא לא חייב לך ולא חייב לאשתך, הוא קיבל נכסים, גמרנו, אז הוא ואשתו ניזונים מהם. אז מה יהיה איתך באמת? בסוף מה יצא? מה יצא עם האיש הזה המסכן? הטיפש הזה נקרקב כל נכסיו לבנו, בסוף הוא באמת נופל על הציבור. ולכן צריך לרצות את הבן שלו שיזון אותו, כדברי הגמרא, שמרצים אותו לפנים משורת הדין. איך הביטוי מרצים אותו לפנים משורת הדין? ביטוי עשינו. עכשיו אני בא לפרש את הביטוי עשינו. הביטוי עיסוי פירושו כפייה. כפייה יש כשעושים על פי דין. כשעושים שלא על פי דין, כשעושים לפנים משורת הדין, אני רואה שמשהו לא ברור, אנחנו עוד מסתכלים על הטבלה, משהו לא ברור, נא לשאול. או שהכתב שלי לא ברור, או הניסוח שלי לא ברור, או התוכן לא ברור, שלוש אפשרויות, סמן את הנכון. מי שרוצה לשאול משהו, לכפור במשהו, לקשות, דמוקרטיה אצלנו. כן, מישהו רוצה? לא? טוב. אז אני ממשיך לדבר על נושא החדש, עיסוי. תוספות עשיתינו ביי, למדנו אותו? לא, עכשיו לומדים אותו. ובכן, הקדמה למושג עיסוי. ניקח דוגמה הכי קשה בימינו. אישה נמאס לה מבעלה. נמאס לה. בעל הבדין אומרת, נמאס לי. האם כופים אותו לגרש אותה? האם כופים אותו לגרש אותה? לא כופים אותו. זה שנמאס לה, זה לא אומר שיש כפייה לגרש. אבל היא אומרת, בעלי הולך עם נשים אחרות, בעלי מכה אותי, בעלי לא מביא פרנסה, כל מיני דברים ככה רציניים שפוגעים באישות ביניהם, כופים אותו לגרש, נכון? יש דין כפיית גט. בא דיין שרוצה לעזור לאישה ואומר, יאללה, נמאס לך מבעלך, אני אתן לו מכות עד שהוא יגרש אותך. הגט הזה כשר או פסול? פסול. כיוון שעל פי דין אין דין כפייה, הגט פסול. כלומר, יש מושג עיסוי למשל לגבי גט, ויש מקרים שאפילו בהלכה יש שני ביטויים. יש ביטוי חייב להוציא, ויש ביטוי כופין אותו להוציא. מי שילמד אבן העזר, הלכות גיטין, בשולחן ערוך. יש מקרה שאומרים לו חייב אתה להוציא, אבל אומרים לו זה הדין, אבל לא כופין. יש מקרים חמורים יותר שקופין. לא נעבור על כל המקרים. א', מפני שזה עצוב, ב', מפני שצריכים לזה שנה שלמה ללמוד את זה. אז נסתפק בהגדרה. יש מקרים שקופין להוציא, ויש מקרים שחייב להוציא. אם אנחנו נכפה במקום שרק חייב להוציא, אנחנו נחטא ולא נעשה את הדין הנכון. אז גט המעושה שלא כדין פסול. כלומר, המילה עיסוי בדרך כלל פירושו כפייה. אבל בסוגייתנו זה דבר יוצא דופן. ניקח עוד דוגמה. כהן שרוצה להתחתן עם גרושה. והתחתן איתה כבר, אז מה עושים? כופין אותו להוציא? כן, פעם היה לי, אני אספר סיפור. תמיד אני הולך לאתרת כהנים, אני מקפיד ללכת עם ליווי. אז אני גם מדבר עם המלווים דברי תורה, עד שהמלווים כבר יודעים ואיך... אבל אתמול הוא אומר לי, מה ונוע רבן יעקב, איזה חידוש דבר תורה תגיד לי, אפילו בלי כיפה הולכים. רבן יעקב, תגיד דבר תורה, תגיד דבר תורה, אוהבים לשבוע דבר תורה. פעם אחד אומר, רבן יכול להתייעץ איתך? אומר לי, כן. אומר לי, מה? אומר, אני הכרתי בחורה והיא מאוד נחמדה וזה, ואנחנו חברים ויוצאים, אבל היא גיורת, ואני כהן, מה אפשר לעשות? אמרתי לו, יש לי הצעה בשבילך, אולי גם אתה תתגייר. מכהן תהיה ישראל. אתה מסכים? הוא צוחק, הוא אומר, אפשר דבר כזה? התכוונתי לצחוק עליו ולרמז לו. שאלתי אותו, תגיד לי, אני פעם רציתי להיות כהן, ושאלתי את הרב, הרב, איך אני אהיה כהן? אמר לי, הרב, שים $500 ותהיה כהן. אז שמתי לו $500, אבל זה עזר לי, נהייתי כהן? לא. זאת אומרת, ישראל לא יכול להיות כהן אפילו $500. אז האם אני יכול להגיד לכל הפחות, הילדים שלי יהיו כהנים? לא. אבל אתה, אם אתה כהן, הבנים שלך יהיו כהנים, תכף בני המקדש יעבדו במקדש. עכשיו אתה רוצה להפסיק להיות כהן, אז הבנים שלך לא יעבדו במקדש. אתה מוכן לדבר כזה שיפסידו מעלת הכהונה? אם מתחילים גיורת, יהיו חללים, אז אתה לא יהיו כהן. לא חשבתי על זה. אמרתי לו, חוץ מזה תדע שאם אתה מתחתן עם גרושה או עם גיורת, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אתכם. כתוב איש ואישה, שכינה שרויה ביניהם, כי השם רוצה את הנישואים הללו, אבל נישואים גיורת, השם לא רוצה. אז אם השם לא רוצה, אתה מתחתן ככה, אין, זה נישואים לא יהיו מוצלחים, אתה חיש מהר תגרש אותה. אומר לי, טוב, 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 אתה צודק. אחרי כמה ימים הוא אומר לי, אתה יודע, הרב, אני כבר נמאס לי ממנה ומצאתי בחורה אחרת. אמרתי לו, בסדר, עכשיו תתחתנו, בעזרת השם יתברך, אם היא אישה כשרה והכל תתחתנו. זאת אומרת, שמעלת הכהונה היא מעלה גדולה, אבל אם נגיד כהן נשא גרושה ולא שאל אותנו, שילם $500 לאיזה רב שיחתן אותו, והקידושים הללו תופסים, נו מה נעשה? אז הוא לא רק חייב להוציא, השתמשתי קודם בשתי הגדרות, הגדרה אחת חייב להוציא, הגדרה שנייה כופים להוציא, תשובה פה הגדרה הנכונה, כופים להוציא, כי כהן וגרושה, זה כתוב בתורה, לא ייקחו, אז זה כופים להוציא. אם כן, סיכום. המילה עיסוי יש לה שתי משמעויות. כופין במקום שהדין אומר, אבל בסוגייתנו יש דבר מיוחד, שהוא כותב נכסיו לבניו הוא, ועשיתינו לזני. מה זה עשיתינו לזני? חייבתי את הבנים לזון. איך חייבת? מה, כפית אותם לזון? הרי הוא כתב את הנכסים, אז אין מה לכפות. אומר הרש"י, כפיתי אותם בחוזקה. מה? אבל זה היה לפני משורת הדין, אז רש"י סותר את עצמו מתחילת המשפט לסופו. אחד, כפיתי אותם בחוזקה, מצד שני אומר, בני שטרחתי עליו לקהל לפני משורת הדין, מחבביני. מה הוא מחבב אותך? שעשית שלא כדין? הרי עשית שלא כדין אם כפית בחוזקה. מוכרחים לפרש, גם את רש"י, שבחוזקה זה לא כפייה בשוטים, אלא מה זה בחוזקה? בדיבורים קשים. אמרת לבן, איך אתה משאיר את אבא שלך אפקר שיפול על הצדקה, יש לך כסף, קיבלת כל הנכסים, ככה מתנהגים לאבא, חוצפה שכזאת. זה נקרא כפיתי אותו בחוזקה, בדיבורים קשים. ומה זה לא בחוזקה? אולי אתה מוכן לזון את אבא שלך, אין לו כסף, ובקופת צדקה של הציבור אין לנו מספיק לתת לו, רק קצת. אז בינתיים תיתנו לו, זה לא בחוזקה. אבל לזון את האבא והאימא זה בחוזקה. אז זה דבר מעניין. מצד אחד עיסוי, מצד שני העיסוי הוא לא יהיה פה בכפייה, כי זה לא מן הדין, כי הרי רוצים להוכיח מכאן שהוא עשה לפני משורת הדין, כלומר שההלכה לא כמו התקנה שהוא ואשתו ניזונים מהם, כי הוא ואשתו ניזונים מהם, אם זה התקנה אז קופים, אבל הלכה לא כבתי, הלכה לא כמותו. אז מה כאן עשינו? אז עשינו פה זה כפייה, אבל כפייה בדיבור חזק, אבל לא בכפייה ממש. זה התוספות אומרים דיבור עשיתינו בי, זה מין כאילו פרדוקס, אומר התוספות. היי עיסוי, למה הוא פותח במילה היי עיסוי? מה זה היי חוץ מבוקר טוב? אז למה הוא אומר היי עיסוי? יש פה רקע לתוספות שהוא לא אומר לנו, אבל אני ואתם יודעים שכל עיסוי שבש"ס פירושו בכפייה, וכל כפייה פירושו שזה בשוטים, וכל כפייה בשוטים זה מראה שכך הדין. אבל פה, מהעיסוי של פה זה דווקא מראה שכך לא הדין. אוי, אז זה פרדוקס. איך יכול להיות עיסוי ועיסוי ולפני משורת הדין? זה פרדוקס. לפני משורת הדין אין עיסוי. אז איך אומרים? עיסוי ולפני משורת הדין. זה לא הולך ביחד. מבינים? חוץ מאצל מי ששתה ויסקי, אבל אני לא שתיתי ויסקי. ברוך אתה אדוני מלך עולם, שהכל נהיה בדברו. מה זה שהכל יהיה בדברו? שני הדינים, דברו של השם יתברך. עיסוי ולפני משורת הדין. אבל איך יוצרים את הבלנס הזה? איך זה שהכל יהיה בדברו? זה סתירה. אומר התוספות, היי, עיסוי, כלומר, המקרה של פה זה משהו מיוחד. צריך לומר דהיינו בדברים. דברים קצת קשים, אבל דברים. עכשיו תוספות כאילו מתקשה על עצמו, תגיד לי, יש דבר כזה... כפייה בדברים, יש תוכנית ברדיו הכל דיבורים, זה אומר בים, זה אומר בום, אחרי שתי דקות שכחו מה הוא אמר. אז מה, יש דבר כזה, עיסוי בדברים? הוא מביא דוגמה לזה. כי יאו דל קמן. למה הוא צריך להביא דוגמה? כי זו תופעה מיוחדת. וגם פירוש מיוחד, שיש עיסוי והוא לא כפייה והוא רק בדברים. מביא, כי האו דל קמן. שם, שם כתוב, מעלי דידי היינו עיסוי. מה זה מעלי דידי היינו עיסוי? נסתכל בדף נון ג' מה הדוגמה משם? מה הדוגמה משם? ב? לפי, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. הדוגמה בתוספות שקפה, תוספות שאלנו אותה לסחרה בצידה, אמרנו בדברים. אבל בתוספות יש מה? שלושה תירוצים. ופה כמה תירוצים יש? אחד. אז הוא רוצה להביא דבר שהוא בכל הדעות. אתה צודק, יפה מאוד, דוגמה משם. עכשיו בואו נסביר, כן. שם אין לשון ניסוי. אבל מה יש כן? האם אתם מצאתם מקרים בחיים שנוכחות של אדם, אפילו עצם הנוכחות של האדם זה משפיע. יש דבר כזה? מה? נוכחות, רק הנוכחות. נוכחות האדם, זה משפיע, נכון? כן? אדם, יש לו משפט. משפט. וכבר לוקח איתו עורך דין דוקטור יעקב ויינרוט, שהוא יעזור לו. רק בעורך דין ויינרוט, ישר הצד השני, מתקפל, אומר, טוב, נגיע להסדר וזה. הוא לא פתח את פיו, הוא נמצא שם, זה כבר סגור העניין. זה ככה, נכון? כי עורך דין משכמו ומעלה, מסכן, עכשיו נפטרה בדיוק חני ויינרוט, הקלה שלו. וכן, אז זיכרונה לברכה, הייתה נלחמה באמונה, באמונה, במחלה הקשה שהיה לה. כן? זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד כלל? נוכחות של אדם, רק הנוכחות, זה כבר משהו. איך הסיפור שם בגמרא? נסתכל בנון ג' א', תראו מה כתוב. נלמד גמרא מעניינת, השפעת פסיכולוגית של נוכחות האדם. נון ב' ב', נפתח דף נון ב'. רב פפא יעסק לי לברי בי אבא סוראה. רב פפא חיתן את הבן שלו עם מי? עם אחות של אשתו, בי אבא סוראה, חמיב היה, חמיב. והסיר רב פפא לבנו אחות אשתו. האם אחות אשתו מותרת לבנו? אחות אשתו אסורה? לא. אבל לבן שלו? אז הוא השיא לבנו אחות אשתו. כי דמריהם באלו נערות. אמרה לי, בת אבא סורה. טוב, אז מה הוא עשה? עשה שידוך עם אחות, כנראה אחות צעירה של אשתו. אזיל רב פפא, אז רב פפא יעסק ללברי באבא סורה, חיתן את הבת שלו, את הבן שלו עם אחות אשתו. אזיל למכתב לה כתובה. הלך רב פפא לאבא סורה לצורך הכתובה. מה פתאום הוא הולך? כי יש נדוניה. מרש"י, אזיל רב פפא לבית אבי הנערה לכתוב כתובתה. ושם יפסוק אביה ויכתוב לנדונייתה, יכתוב מה שיכתוב. אז כותבים הרבה מתי כשרוצים לכבד, כאילו זה לשון כבוד. אז מה? שמע יהודה בר מרמר, היה כנראה יהודי מאוד חשוב, שקראו לו יהודה בר מרמר, והוא ליווה את רב פפא, נפק, אתה התחזה אלי, והוא נראה לו לרב פפא, וכאילו הלך איתו בדרך ללוות אותו, כנראה, היו חברים. כמעט ולפתחה של אבא סורה, אבא כמפטר מיני, רצה יהודה בר מרמר לחזור לאחוריו. למה? הוא לא רצה להיות מעורב בעסק של הכתובה. אמר לי, ניהול מר בהדאי, בוא תבוא איתי לכבוד, יהיה לי כבוד להתקשט בזה שאתה בא איתי, כנראה היה איש חשוב מאוד. חזיה דלא וניח עלי. הוא לא רצה. למה הוא לא רצה? הוא ידע שנוכחותו תשפיע על אבא סורה לתת, לתת יותר, והוא לא רצה לגרום שום דבר, כי הוא לא קשור לעסק. אמר לה, מהי דעתיך? למה אתה לא רוצה? משום דה אמר לשמואל לרב יהודה, שמואל אמר לרב יהודה, שיננה, כאילו לשון תלמיד חכם חריף, לא תהווה בעיבור אכסנת אפילו מברה ברה לברה טווה. אל תשתתף אף פעם בנושא של העברת נכסים מברה בישה לברה ברתה. כלומר, כתוב בתורה, נתחיל מה שכתוב בתורה, לא יוכל לבקר את בן האהובה, פני בן השנואה הבכור, שאסור להפלות את הבכור. אבל בין הבנים אפשר לתת לזה כך ולזה כך, זה נקרא הנחלה של רבי יוחנן בן ברוקה. אבל הוא אומר לו, אם יש בן אחד טוב, בן אחד לא טוב, אל תשתתף בזה. למה? זה לא ידיע מה יזר הנפיק מיני. אתה לא יודע מה יצא מהבן שאתה חושב שהוא לא טוב, מה יצא ממנו, אולי יצא ממנו, אז אתה אל תתערב. אל תתערב בענייני משפוחה, בקיצור. וכל שכן מברה לברתה. כל שכן להעביר נכסים מבן לבת. כי מה שנותנים לבת נדוניה, אז על חשבון הבן. אז אם כך, למה אל תתערב? אומר, היי נמי. מה הוא רוצה להגיד לו? היי נמי, תקנת דרבנן היא. גם כאן, אל תתערב בנושא הזה, להעביר את הנכסים, להעביר את הנכסים מבין לבת. אז הוא אומר לו, הינם מתקנת דרבנני, דאמר רבי יוחאי משום רבי שמעון בן יוחאי, שאדם יכתוב נדוניה לבת שלו, כדי שיהיה לה חתן טוב, כמו שכתוב בירמיה, תנו לבניכם נשים, ובנותיכם תנו לאנשים, כמו שכתוב בראש הסוגיה, אפשר להביט בדברי נון בית בית ישר על הגמרא. אמר רבי יוחאי משום רבי שמעון בן יוחאי, פני מה התקינו כתובת בנין דכרין? כתובת בנין דכרין לזה, לבנים שלה שהם ירשו, כדי שיקפוץ אדם ייתן לכתוב לביתו כבנו. כבנו. שואלת אמרה, ומי כמילי דרחמן אמר ברא לירות, ברתה לא תירות. ואת רואה לנו מתקנה דתירות, ברתה, שהבת תקבל הרבה נכסים, אמר לו, הנה מדור הייתה, הוא דכתיב בירמיהו, קחו נשים לבניכם, וולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם, קחו לבניכם ובנותיכם, תנו לאנשים. מי שמה בנים בידי קיימה, אלא בנתי מקיימן בידי, כמה שמלן, נלבשה ונכסן, הייתי בלמידי, קרא לי קפוץ עלה, עד הקף ציילה, ועתי בנה הסבילה. כלומר, יכתוב נכסים לביתו. אז מה הוא רוצה להגיד לו? תבוא איתי לנדוניה, כי בסך הכל אתה מסייע למצווה של נדוניה של השאת הבת. אז בוא תכנס איתי, תכנס איתי. אמר לו, אתה יודע מה יקרה? אם אני אכנס איתך, אתה יודע מה יקרה? זה יגרום לו שהוא יחשוב שאני לצדך, ואז זה יגרום לו שהוא יהיה חייב לתת יותר. אומר לו, אומר לה, הנמי למידעתי. אם אדם נותן מידעתו, עושה מצווה. לעיסויי נמי, פה בא הביטוי לעיסויי. האם אתה רוצה שאני אכפה אותו לתת? הרי אם אני אכפה אותו לתת, זה כבר לא טוב. כך הוא שואל אותו. אומר, אמר לאטו, מי כאמינה לך דאול ועשיי? אמרתי לך שתיכנס ותפתח את הפה ותכפה אותו לתת דדוניה גדולה? אול ולא תעשיי, כאמינה. אני התכוונתי שתיכנס ולא תעשה, לא תכפה אותו. אמר לי, אתה יודע מה? אגיד לך את האמת, אם אני לא פותח את הפה, נוכחותי משפיעה. כי כנראה הוא היה איש חשוב, הוא ידע את מעלתו. מעליי דידי, מעליי זה לשון כניסה, כמו על, כן? כניסתי, מעליי דידי, היינו, עשיי. אני, עצם נוכחותי גורמת לו... ויראה, אדם חשוב ומכובד, כמו יהודה בר מרמר, נכנס עם רב פאפה, אז ראוי לפסוק בשביל כבודו הרבה כסף. אז זה יגרום לו לשים יותר לנדוניה. אז הוא הפציר בו, היה חבר שלו, אח פי ואול. אז הוא קפה אותו כאילו, רב פפה קפה את יהודה להיכנס, איך הוא קפה אותו? אז יש כאן כאילו שתי כפיות. כפייה אחת בדברים, כפייה אחת בשתיקה. רב פפה קפה את יהודה בר מרימר בדברים, השפיע עליו, חבר שלו, בוא תכנס איתי, תבוא איתי, ואז יהודה נכנס, אבל הוא החליט, אני אשתוק. זה שהוא שתק, זה בסוף היה יותר כפייה. למה? שתק. הוא כותב נדוניה, נותן לו זה בזה וזה בזה, והוא שותק ולא אומר מילה. הוא אומר, למה הוא שותק? הוא כועס עליי. לא נתתי מספיק, אני אתן יותר. אולי הוא יגיד איזה מילה טובה. עוד פעם שותק, אני אתן עוד. ואי ואי ואי. הוא אישתיק ויתיב. ולא לא אמר כי הוא לא רצה להיכנס לעניין. סבר, אז אבא סורה סבר, הו מרתח רתח. הוא מדרתח עליי, הוא מביע בשתיקתו את אי הסכמתו שאין הנדוניה הוגנת בעיניו. כתבי לכל מי דאב עלי. אבא סורה כבר הוסיף והוסיף והוסיף וכתב את כל הנכסים שלו, הכל בשביל השתיקה של יהודה בר מרימר. כתב את כל נכסים, אומר לו, תרביץ חיוך, תגיד מילה טובה, תגיד לסוף אמר לי, השתנה מלא משתאי מר, אתה עדיין לא מראה את עצמך, לא אומר לי משהו, לא אומר לי איזה מילה טובה, אתה ממשיך לשתוק, מה קורה לך? השתנה מלא משתי אמר, חיי דמר. תראה, בחיים, אני נשבע לך, לא שווה כמידי לנפשי. לא השארתי לי כלום, לא בבנק ולא זה, הכל שמתי לנדוניה, לכבודך, שאתה כל הזמן היית לא מרוצה, ולא מרוצה, ולא מרוצה, ונתתי ונתתי, לא נשאר לי כלום. עכשיו תרביץ חיוך, תגיד מילה, תגיד מה. הוא אמר לי, לא הבנת את השתיקה שלי. אמר לי, אם מיני דידי, אם אתה מתחשב בי ואתה נותן ממני עיצה בהתחלה, אפילו היי נמי דה כתבת לא ניחלי. מה שכתבת גם כתבת יותר מדי. לא ניחלי. אוי. הוא פירש לא נכון את השתיקה של השני. פירש לא נכון, נתן יותר מדי. אמר לי, השתנה מהדר בי, אז אם ככה עכשיו אני כבר אחזור בי, כי לא הבנתי נכון לשתיקתך, לא נתתי אלא בשביל, חשבתי שאתה לא מרוצה מההתנהגות שלי, ועכשיו אתה אומר לי שנתתי יותר מדי, אז כבר אני אחזור בי. אמר לי, שוויה נפשך, הדרה לא כאמינה. אמרתי לך, שאתה צריך מההתחלה, להתייעץ איתי ולעשות חשבון שוויה נפשך, לעשות הערכה מההתחלה. אבל לחזור, לא אמרתי לך. טוב, אז מה הוא אומר לו? שלחזור, לא יחזור. הוא אומר לו, כאילו נתת, נתת. אז מה רואים? שנוכחו, עצם הנוכחות של האדם החשוב, יהודה בר מרימר, מה גרמה לאבא סוראה? שייתן הרבה נדוניה. והוא ידע, הוא ידע שככה יהיה, ולכן הוא לא רצה להיכנס, כי הוא לא רצה להשפיע. מה הוא אומר? הוא אומר, הכניסה שלי זה עיסוי. אז איזה עיסוי מדברים כאן? עיסוי של כפייה או כפייה פסיכולוגית? כפייה פסיכולוגית. זה לא כפייה. אז מביא התוספות ראייה שלפעמים בשס, כאילו, נגיד רוב פעמים בשס ומיעוט פעמים. רוב השעס שאומרים עיסוי, זה הכוונה כפייה על פי דין, אבל לפעמים יש כפייה שלא על פי דין. איך עצם הנוכחות שלו, כמו שאמרת קודם, יפה מאוד שכפי בדברים. אבל לפעמים בשתיקה משפיעה אפילו עוד יותר. אז זה מה התוספות אומר כאן. היי עיסוי, צריך לומר, דיינו בדברים, כי יאודל כמן, מעלי דידי היינו עיסוי. אפילו הכניסה שלי, כמו שרואים, דבר אליי בפרחים, דבר אליי בשתיקה. יש שתיקה רועמת, אבל הוא פירש לא נכון את השתיקה שלו. והשתעתי שפיר, ולכן מובן הסוגיה, אומר התוספות אצלנו. דאמר, עשיתינו בעיה, כפייה צריך, מה הכוונה כפייה צריך? זה כאילו הפוך מהמשמעות. מה כתוב בגמרא? היא אמרת משום מה, לאו דינה, משום מה היא עשינו. אלי אמרת, דינה, עשינו בעיה, הרי זה בדיוק הפוך אפשר להגיד. אם זה דינה, לכן צריכים לכפות. פה נראים על כפייה לפנים משורת הדין, אז ככה הגמרא מתפרשת. אם זה הדין, מה? שוב אשתו ניזונים מהם, אז צריכים לכפות בדברים, צריכים בשוטים, זה הכוונה. עכשיו, ועשה תשע פיר דאמר הגמרא. אם לא היה הלכה ככה, עשיתינו בעיה בתמיה, ולכאורה זה הפוך על הפוך, כי אם יש ככה הדין, אז בטח קופים, אז מה השאלה? מסביר התוספות. דין מן הדין היה, אם זה היה מן הדין, שמשהו ואשתו ניזונים מהם, מה היה לו לעשותם בדברים? לא צריכים בדברים. היה לו להלקותם ולקופם עד שיזונו אותו. אבל אם הוא קפה אותו רק בדברים בגמרא, סימן שזה לא הדין. כן פירש רבינו תם. ומי הוא? מצינו עיסוי שלא בדברים. כאילו בסוף הוא מגלה לנו את כל הקושיה שלו. יש עיסוי שלא בדברים, כגון אין מעשים אלא לפסולות. נשים פסולות, כמו אלמנה לכהן גדול, גרושה וחרצה לכהן אדיוט, שהתחתנו, וקידוש, פה אני חסר לי להוסיף עוד איזו הוספה קטנה, אי, חנוכה הגיע. קידושים תופסים בחי ולווין. אז קידושים תופסים מי יביא לי ספרים של חנוכה, קידושים תופסים בחי ולווין, אז צריכים עיסוי. סיכום התוספות, רוב השס, עיסוי זה כפייה בדברים, אבל כפייה של פה, רוב השעס עיסוי זה בשוטים, והעיסוי של כאן זה בדברים. והשתיקה זה עיסוי הכי טוב אצל אדם חשוב, כמו שראינו, כן? טוב, אנחנו במעבר חד.